חדשות כל חי, השעה 5.
ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. 80 יום למלחמת חרבות ברזל, מליאת הכנסת מקיימת בשעה זו ישיבה מיוחדת למען החטופים המוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. משפחות החטופים משתתפים גם הם במליאה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש, נהפוך כל אבן כדי להחזיר את כל חטופינו. אנחנו לא חוסכים שום מאמץ, לוחמי צהל לא יעצרו עד לניצחון.
נפגשתי לפני ימים אחדים עם נשיאת הצלב האדום. הנחתי על השולחן ארגז תרופות שחלק לא מבוטל מהחטופים שהתמונות שלהם מוצגות כאן. הם זקוקים לתרופות האלה, חלק ממש זקוקים להם, להצלת חיים. ואמרתי לה, קחי את הארגז הזה, תעבירי אותו. במעבר רפיח, תני את זה לאיש חמאס. זה מה שאני מבקש. היא לא הזכירה. ולכם, לוחמי צהל, ולכם המשפחות הדואבות וקרובי החטופים, אני אומר גם מעל הבמה הזאת, אנחנו לא עוצרים ולא נעצור עד לניצחון, כי אין לנו ארץ אחרת ואין לנו דרך אחרת.
חילופי האש בגבול לבנון, התראות צבע אדום נשמעו בשעה האחרונה ביישוב שלומי ובראש הנקרה. כמה רקטות יורטו וחלקן נפלו בשטחים פתוחים. מוקדם יותר, טיל נגד טנקים שוגר לעבר מושב אביבים. נזק כבד נגרם לכמה בתים, ובחסדי שמיים אין נפגעים ולא נגרם נזק. בתגובה צהל תוקף בשעה זו יעדי טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. ארגוני הטרור ברצועה דחו את ההצעה המצרית לפיה יוותרו על השליטה ברצועת עזה תמורת הפסקת אש קבועה. כך אמרו שני גורמי ביטחון מצריים לסוכנות הידיעות רויטרס. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסיף כי ארגוני הטרור ברצועה שווים ומדגישים שהדרישה לעסקה נוספת היא הפסקת אש כוללת ללא כל תנאי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר בישיבת סיעתו, המצב שבו אנחנו מציעים מתווה וחמאס דוחים אותו הוא עזיה. הדרך היחידה לשחרור כל החטופים הוא המשך הלחץ הצבאי.
בעיניי המציאות שבה כביכול מדינת ישראל נותנת הצעה וחמאס דוחה אותה היא הזיה. אנחנו צריכים להיות הכי מהר שאפשר במצב שבו אין לי מי לשאת ולתת בצד השני, כי אין יותר הנהגת חמאס. אנחנו צריכים לייצר מצב שבו בצד השני עומד מישהו שמתחנן שניקח את החטופים חזרה, כי המחיר שאנחנו גובים ממנו זה שאנחנו בלתי מסבל. בדרך היחידה לעשות את זה זה להמשיך את המאמץ הצבאי הרחמתי בכל הכוח, בכל התוקף, בכל הנחישות, עד שהצד השני יתחנן שאנחנו נקבל חזרה את החטופים שלנו.
כוחות צהל ממשיכים בהלחימה ברצועת עזה. לוחמי צוות הקרב של חטיבת הנחל פשטו על מרחב בתי ספר בצפון הרצועה בעקבות מידע על מחבלי חמאס המסתתרים בתוכו. הלוחמים יתרו עשרות מטעני חבלה ואמצעי לחימה רבים. במסגרת הפעילות ירה מחבל טיל נונטט לעבר הכוחות במקום. טנקים של צהל חיסלו אותו בפגיעה ישירה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי חלק מהמחבלים שהסתתרו בתוך בתי הספר הובאו לחקירה בישראל, חלקם לקחו חלק במתקפת הפתע בשמחת תורה. לתקשורת בסוריה מדווחים כי חיל האוויר תקף מטרות טרור בדמשק. על פי הדיווח, היעד בתקיפה הישראלית ומפקד משמרות המהפכה האיראני בסוריה. בישראל לא אישרו את הפרטים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
היום יותר מתמיד, בדג'ט איתכם עם המחירים הטובים ביותר שיש. לדוגמה, יונדאי איוניק היברידית מ-61,300 שקלים. התקשרו לבדג'ט, כוכבית 2200.
התחזית בחזות,
מחירת סוף השנה, עכשיו במחסני חשמל. הכל חייב להימחר, בכל מחיר. מחירת סוף השנה, עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
ומזג האוויר היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות נוספת והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
היום יותר מתמיד, בדג'ט איתכם עם המחירים הטובים ביותר שיש. לדוגמה, טויוטה קורולה היברידית מ-66,300 שקלים. התקשרו לבדג'ט, כוכבית 2200.
התחזית בחזות,
מחירת סוף השנה, עכשיו במחסני חשמל. הכל חייב להימחר, בכל מחיר. מחירת סוף השנה, עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
שטח משפטי. שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים. תודה שאתם איתנו בתוכנית נוספת של שטח משפטי. לפנינו תוכנית קדושה, מעניינת, כפי שאנחנו משתדלים בכל שבוע. את התוכנית הבאה החלטנו לחלק הפעם, כפי שציינו בפניכם בתוכנית הקודמת, לשניים. חלקה הראשון של התוכנית יעסוק בשאלות יותר, נקרא להם יומיומיות, אזרחיות, שנוגעות אליכם המאזינים, כאשר מטרת העיסוק בהם הוא גם למצוא פתרונות מיידיים, אבל גם לנסות ולשנות ולו במשהו. בחלק השני של התוכנית ננסה לעסוק בסוגיות המשפטיות הכלליות יותר, התחופות שמתחדשות עלינו כל שבוע ושבוע. אז אנחנו פונים עכשיו לעסוק בסוגיית חדלות פירעון. אני ברשותכם אתן איזושהי הקדמה לפני שנעסוק בשאלות שהגיעו אלינו לאולפן. הסוגיה של חדלות פירעון כולה עברה רפורמה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות, שהחלה כבר בתחילת שנות ה-2000 היה דיבור על רפורמה, אחרי זה בשנים יותר מאוחרות, עד שבספטמבר 2019 נכנסו לתוקף מספר חוקים שהוגדרו יחד כרפורמה החדשה לפירעון, פקודה פשיטת הרגל ולנושא חדלות הפירעון בכלל. הרפורמה הזאת בעצם הראתה על איזשהו שינוי גישה של המחוקק. בעצם במקום לדבר על, נקרא לזה, על האנישה של החייב, על התלונות כלפיו, על ההתנהלות חסרת האחריות ועוד כל מיני אנשים שלא הגיעו לידי פתרון ולידי דפוקה, הבין המחוקק שהוא צריך לבוא לקראת ובעצם לעזור לחייב. העזרה לחייב הגיעה בצורה של כמה תקנות שהבולטת שבהם היא הסמכות של בית משפט שלום לאשר תהליכים שבאים לקראת החייב והסדרים איתו, הפחתה של סכומים, ההחלטה של למשל עד סכומים של 150 אלף שקלים, ההליך נמצא בסמכות אחת ומי סכום כזה בסמכות אחרת, לנסות ולעזור לחייב לצאת מהמצב בו הוא נמצא, מתוך הבנה שהדבר יהיה יעיל לשני אנשים, לחייב עצמו ולאנשים להם הוא חייב. היציאה מהבוץ תהיה בעצם טובה לשני הצדדים. למה נתתי את ההקדמה הזאת? כי השאלות שקיבלנו כאן באולפן ברוך השם הגיעו עשרות כאלה, מראות עד כמה עדיין יש צורך בעזרה. זאת אומרת, קיבלנו שאלות גם מהצד החייב, אבל לא פחות ממי שמכונים הצד הזוכה. מה יהיה בדבר ההסדרים שלהם? מה יעלה בגורל כספם? האם התקופה הזאת שאנחנו עומדים בפתחה, כבר באמצעה, הולכת להרע את מצבם? האם הסיכויים לראות את הכסף פחתו? על השאלות הרבות האלה אנחנו נרצה לענות בחצי התוכנית שלפנינו, ונתחיל כמובן מההתחלה. נמצא איתנו על הקו עורך דין יאיר כהן ממשרד שפירה כהן בירושלים. שלום לך עורך דין כהן.
שלום, שלום.
תודה לך שאתה איתנו עורך דין כהן. נציין כמובן שמשרדך מתמחה באחד התחומים שבהם המשרד מתמחה הוא תחום חדלות פירעון. הייתי רוצה לגעת איתך בכמה שאלות, אבל ניגע בשאלה שהרגשתי שצפה ועלתה כמה פעמים בכובעים שונים, אבל השאלה הייתה אותה שאלה. אנשים שלהם היה עסק, או יש עדיין עסק, העסק הוא הרבה פעמים מהשאלות שראינו, עסקים גדולים, לא ננקוב בכוונה יותר מדי בפרטים כדי לא לחשוף את זהות השואלים. מדובר בנכסים שמניבים לעסק, בין אם מדובר בנכס של, לדוגמה, אולם שמחות או בתים מוזכרים. לפעמים מדובר בנכסים שמכניסים באמצעות מכונות כאלה ואחרות, למשל בתי דפוס כדוגמה. והשאלה שעלתה היא, עד כמה במצב הנוכחי שבו מצד אחד נקרא לזה הרשות, תראה שיש נכסים שיכולים להניב, אבל במצב דברים הנוכחי אין ביכולתם להניב, בגלל מצב השוק, העובדה שהרבה מהעובדים במילואים, עד כמה לדעתך ולדעת גישת המשפט באופן כללי, תהיה סבלנות כלפיהם. עד כמה ההסתכלות על הנכסים האלה כנכסים טובים, מניבים, תעזור.
כמובן שכשחייב מגיע להליך, חייב או חברה או תאגיד, מגיעים להליך של חדלות פירעון, אז בעיקרון כל נכסיהם, הקיימים והעתידיים, עומדים לשרת את הנושים שלהם. הגישה שלהם בתוך ההליך הזה אמורה לשמור על הנכסים שלהם. אמורה להביא לזה שבסופו של דבר הם יישארו עם חלק מהנכסים שלהם, תוך פדיון של חלק אחר שלהם, העלאת טענות לגבי השווי שלהם כדי להפחית את השווי שלהם כלפי הנושים. כמובן שהנושים באינטרס שלהם, יש פה באמת, כבר הזכרת את זה בפתיח, יש פה אינטרסים מנוגדים. יש פה את האינטרס של הנושים שרוצים כמובן לראות כמה שיותר מהחוב שלהם. הם יודעים שהם לא יראו 100% מהחוב שלהם, כי לכן האדם נמצא בהליך של חדלות פירעון, אבל הם רוצים למקסם את הקופה שלהם. מצד שני, יש את היחיד שהיום קוראים לו, פעם קוראו לו החייב, והיום קוראו לו היחיד או היחידה, שהם, המטרה שלהם זה להישאר עם כמה שיותר נכסים או כסף בסוף ההליך הזה, ולא להיות מרוששים לגמרי. כי בסופו של דבר, אם אנחנו מרוששים אותם לגמרי, אנחנו גם מאבדים את מטרת ההליך, שהיא בעצם שיקום של האנשים האלה, ולא ירידה לחייהם ולהפוך אותם לעניים מרודים.
עד כמה החשיבה הזאת יכולה להתעצם כשמדובר בתקופה ייחודית כזו? ניקח לדוגמה, אני חושב שמן הסתם נתקלת בשאלה הזאת בתקופת הקורונה. ראית איזושהי התחשבות יתר בבעלי נכסים רבים? אנחנו, הרי זה לא סוד, נאמר זאת כבר כאן, מאזינינו רבים מהם נמנים על הציבור הדתי והחרדי, והנכסים, בדרך כלל מדובר בנכסים של מגורים, או בנכסים שהעסק נמצא בסביבת מגורים. עד כמה המצאותם של נכסים רבים, נכסים משפחתיים או מסחריים, היטיבה איתם, במצבים חריגים, שוב, אני מתאר לעצמי שביום-יום, לאו דווקא, אבל במצבים חריגים כמו קורונה, כמו תקופה כזאת, עד כמה התחשבו בדבר הזה?
התשובה היא ממש חיובית, התחשבו מאוד בדבר הזה, כמובן בפרופורציה נכונה, זאת אומרת, אדם שיחזיק נכסים בעשרות מיליונים, יתרש לתת חלק מהם גם בתקופה הקשה הזאת, אבל המשרדנו מייצג יחידה, שבנה נפל לצערנו בעזה, והמערכת בפירוש באה לקראתה בשווי הנכס, ביכולת שלה לפדות את הנכס, במחיר יותר נמוך מהשומה, ברור שזה נלקח בחשבון, וזה גם, התחום הזה הוא לא מתמטיקה, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מנהלים מסע ומתן, אדם שמייצג, המשרד שלנו מתמחה בלייצג חייבים בהקשר הזה, זה בסופו של דבר מסע ומתן מול בעל התפקיד, מול בית המשפט, כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר ללקוח.
אני אציין באמת שכשהתכוננו לתוכנית הזו, אז באחד השאלות שאלו, ציין אחד השואלים, כנראה עשה שיעורי בית, שהוא מצא איזשהו פסק דין שהוא רצה להתעלות בו, שבית המשפט אמר בהקשר של חייו, במקרה מסובך לגמרי, אבל בית המשפט השתמש ממש לפני כמה שבועות, בית המשפט השלום, אמר איזשהו משפט, כולם זכאים כרגע לתקופת חסד. אז אני חושב שאולי מההיגיון, נקרא לזה הלא משפטי רגע, אדם שנהג בצורה הגונה במשך השנים, עד לתקופה הקשה עכשיו, ודאי סיכוייו לקבל תקופת חסד כזו יגברו.
ברור, ברור מאליו. אני חושב שבתי המשפט מאוד 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 ערים למצוקות, הם ערים למצוקות הכלכליות שהם דרך אגב חוצות מגזרים בהקשר הזה, הם לא רק של אנשים שנמצאים בהליכי פשר, בהליכי חדלות פירעון. הם חוצות היום את כל המגזרים, לכולם יש קשיים שנובעים מהמצב המלחמתי, ובתי המשפט מודעים לזה, ומכניסים את זה לתוך מערכת השיקולים שלהם. וכמובן שאתה מביא את המקרה בפני בית משפט, אתה אמור להשתמש בכל הקלפים שפתוחים בפניך כדי להביא הישגים ללקוח.
פורסם באמת בימים האחרונים, אני חושב זה היה ממש, שרשות לאכיפה ולגבייה החליטה כדי לעזור למגזרים נוספים, במיוחד באזור הדרום, שמדובר על אחוזים גבוהים מאוד של אנשים שמנהלים תיקים, תיקי חדלות פירעון, היא פתחה שם מרכז ספציפי, למענה לקהל. אתה רואה צורך כזה כשאנחנו באים לדבר על המגזר דתי חרדי? משרדכם נמצא בירושלים, אז אולי אתה יותר תראה את זה שם, אבל לא רק. אני שואל עם ההתנהלות שאתה רואה באופן כללי עם המגזר.
אני חושב שכן. אני חושב שכל פעם שהמדינה או הרשות, או פעם בעשר שנים יש איזשהו מבצע של העירייה לצמצום חובות, בדרך כלל גובים הרבה מאוד כסף, שקשה לגבות אותו בלי הסדר. וזה טוב לכל הצדדים, זה טוב לחייבים, כי הם משנים פחות ממה שהם היו צריכים לשלם, והם בעצם מוחקים את הפרק הזה בחייהם, הם יכולים להתחיל מההתחלה, וזה טוב גם לנושים ששנים חיכו לכסף שלהם ולא ראו הרבה, ופתאום הם מקבלים איזשהו סכום, שהוא אמנם לא מכסה את כל החוב שלהם, אבל הוא עכשיו, הוא שווה להם יותר מעוד 10 שנים, שאולי בכלל לא יגבו את הסכום הזה, וכולם באיזה סוג של win-win situation, כי כולם נהנים מזה, גם החייבים ששמים הכל מאחוריהם ומתקדמים הלאה, וגם אנושים שרואים כסף כאן ועכשיו. שגם זה חשוב להם, דרך אגב, גם אנושים היום, יש בעיות תזרימיות בגלל המצב.
במיוחד,
נכון. וכל פעם שמקדימים להם תשלומים בחובות, זה עוזר להם מאוד, ולכן הנטייה שלהם היא להיות יותר פרקטיים ולקחת יותר היום מאשר לחכות ולגבות עולה יותר בעתיד.
בעצם תועלת המשק, אם אנחנו מחלקים את סוגיית חדות פירעות לשניים, תמיד יש לנו את החייב ואת הזוכה, או את היחיד והזוכה, כמו שאמרת, אז בסופו של דבר, אם נעזור לשני הצדדים, המשק כולו ירוויח מזה, לא רק חציו, בסופו
נכון,
של דבר.
נכון, דרך אגב, הרפורמה שציינת בהליכי חדות פירעון, היא באמת ברמה הכלכלית, בחשיבה הכלכלית שלה, נוגעת בדיוק בנקודה הזאת. זאת אומרת, לצמצם תהליכים, לראות כמה גבינו במהלך השנים בבחינה סטטיסטית, להביא את את הגבייה הזאת תוך זמן מאוד מאוד קצר לנושים, ולא לגרור הליכים של שנים. אני בתחום הזה כבר כמעט 25 שנה, שהתחלתי אותו, אני חושב שהמילה הפטר, או לתת לחייב להתקדם הלאה ולהמשיך, הייתה מילה גסה, זאת אומרת, בתי משפט נטו לא לתת הפטר, ונטו להשאיר את החייבים כמה שיותר, כדי שישלמו כמה שיותר. בסופו של דבר גילו שהפערים הם לא גדולים, ולכן שווה לסגור את ההליכים האלה בצורה מהירה, תוך 4 שנים, וכמעט מגיעים לאותם סכומים.
טוב, אני שמח לשמוע את מה שאתה אומר, ומהכמה דקות האלה מתברר שוב כמה חשוב להיעזר באנשי מקצוע, במיוחד בתחומים כל כך עדינים, ואפשר לומר בתחומים כל כך אפורים, כי ההתנהלות הקצת לא נכונה יכולה להיות הרת אסון ולקבוע גורלות לשנים קדימה. עורך דין כהן, מפירמת שפירה כהן בירושלים, אנחנו מודים לך מאוד, ושתצליחו, ואני מקווה שתהיה לכם עבודה, אבל לא הרבה עבודה בעקבות המצבים הגרועים האלה, אלא רק עבודה חיובית, ושעם ישראל כולו יצא בטוב מהמצב הזה. תודה לך.
אמן, תודה רבה, להתראות.
בהקשר ישיר לדברים האלה, נמצא איתנו כעת הממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים, מר רשי אנגלמן, שלום לך אדוני.
ערב טוב, שלום.
ערב טוב ומבורך. אז בהקשר ישיר למה ששמענו כעת מעורך דין יאיר כהן, הייתי רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים שהרשות כרשות עושה ככל יכולתה כדי להיטיב ולהתייעל, בדומה לתחומים אחרים שאנחנו רואים, בין אם זה בתחום הנדלן, בתחום המיסוי, וההתנהלות הזו מבורכת. אתה רואה צורך בפנייה לקהילה, כמו שפניתם למשל בערי הדרום, אתה רואה צורך ישיר לפנות, כמו שאמרתי לעורך דין כהן, אנחנו מדברים עבור מאזיננו, בעיקר מהמגזר הדתי והחרדי, אתה רואה אולי צורך לייעל את השירות מולם?
קודם כל צריך להבחין, אני ממונה הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים, כפי שאתה דיברת בעיקר על רשות אכיפה והגבייה,
כן.
אלו שני הליכים שונים, הליכי חדלות פירעון של יחידים, עד סכום של
150,000 שקל,
מתנהלים ברשות אכיפה והגבייה, מדובר על תיקים קטנים, התיקים יותר משמעותיים, שזה מרבית התיקים, אנחנו אצלנו מתנהלים בערך 16,000 תיקים בשנה חדשים, ואצלהם בערך 4,000 תיקים, זאת היחסיות. אז התיקים הגדולים יותר, ומרבית התיקים, נעלים אצלנו, אנחנו לא חלק מרשות אכיפה והגבייה, אנחנו חלק מספר המשפטים. כשאני מניח, אני שמעתי רק ממש את סוף הדברים של עורך הדין כהן, שאגב עורך דין נהדר וגם תמיד חכם, אגב.
נציין בפניו, מקווה שעוד מאזין לנו, כן.
אולי למד שנים רבות בישיבה בקריית שמונה. בכל מקרה, מדובר על, אני מניח שדיברתם על תהליכים שבוצעו ברשות אכיפה והגבייה.
נכון.
עשינו תהליכים שונים.
גם, דיברנו גם וגם.
אנחנו עשינו מספר פעולות אחרות. אנחנו קודם כל, עם פרוץ המלחמה, אנחנו עשינו הנחיה שחייב, שמעוניין בכך, איננו נדרש לשלם את התשלום החודשי באותה עת, אלא התשלום נדחה מבחינתו, וכן הגשה של דוחות חודשיים, דבר שנתיל מעמסה על החייבים, וחייבים שמתמודדים עם תקופה לא פשוטה, חייבים בדרום, חייבים מגויסי מילואים, חלילה משפחות שכולות, המצב לא פשוט עבורה, ולכן אפשרנו למי שרוצה בכך לדחות את התשלום, וכן גם לדחות את הגשת הדיווחים בעניין הזה. דבר שנעשה כולל עד חודש ינואר, הוא ערך מעת לעת. אנחנו כמובן ביחס לחודש פברואר, אנחנו נבחן את הדברים.
כן.
יכול להיות שאנחנו נפעל לתת דחייה פרטנית לפי העניין.
אז באמת.
למילואים נקים נפעד, למשפחות של מפונים, משפחות שכולות כפי שציינתי.
כן.
צריך לזכור שמצד אחד, כמו שאתה התאבת להגדיר, מצד אחד יש לנו, יש כאן מתח. מצד אחד יש את החייב, את היחיד, ומצד שני יש את הנושים.
כן.
שאנחנו דוחים את התשלומים, גם אותם נושים שלפעמים מסתמכים, או הרבה פעמים מסתמכים על הכספים, גם הם נפגשים מאוחר יותר עם הכסף, והדבר יכול לגרום לכדור שלג.
לא היינו רוצים לראות את הנושים נהפכים לחייבים לנושים אחרים.
בדיוק ככה, אנחנו, אם יש עסק שלא מעוניין בלקוחות חוזרים, זה אנחנו.
כן.
מעדיפים לתת השירות ושאלות טיפוקים.
התאבת להגדיר, נכון, נכון. אתה יודע מה, אבל אתה נוגע ממש בנקודה, כי אם אני מפלח את השאלות שהגיעו לנו, ושוב, אנחנו הופתענו מכמות השאלות, וכנראה שהנושא באמת בוער, הייתי מחלק אותם לשתיים. יש שאלות יותר טכניות, שעסקו, כמו שציינת, בתחיית מועדים, הקלות בעקבות המצב וכו', אבל היו כמה שאלות, אפילו הופתעתי מהישרות שבהם, של אנשים שמסויים על סף התהליך, כלומר, שואל אותנו חייב, תקשיבו, אני במשך שנים נאבקתי לא להיגרר להליכי חדלות פירעון, פשיטות רגל וכו'. אני כרגע הייתי רוצה אולי להסתייע בתקופה הזאת. האם יש איזושהי מטבות שכדאי לי לגלוש לתהליכים האלה? האם כאילו, נקרא לזה טכנית, להרים ידיים, למרות שהוא היה שמח להיאבק הלאה, אבל העסק לא מתפקד. יש משהו בעקבות התיקים שהצטברו בחודשיים וחצי האחרונים, שאנחנו בתקופת מלחמה, שהיית אומר לאותם אנשים שמתלבטים איך לפעול כרגע? ייצרו, חישבו, אל תמהרו להתחיל תהליכים.
אז אני אתן לך דוגמה מעולם אחר לגמרי. האם היית אומר, כמו בנצרות חלילה, שגירושים זה דבר אסור, אנחנו מתחתנים חתונה קתולית בלבד, כמובן שלא. התורה מאפשרת גירושים בגלל שהיא מבינה שיש מקומות שהדבר הוא נכון. ואתה המשפחתי צריך ללכת למהלך יותר נכון, איך להתגרש. אז בדיוק באותו המשקל אני חושב שצריך להסתכל על הליכי חדלות הפירעון. ככלל, אני חושב שאדם צריך להתמודד עם חובותיו, ולהשתדל לעמוד במהלך העסקים שלו ככל הניתן. אגב, המשנה במסכת אבות מדברת דברים לא פשוטים על מי שלא משלם את החובות שלו, מי שלווה ולא רואה את הנולד, כפי שאנחנו מכירים.
באמת.
ועם זאת, כשיש מקרים שנכון ללכת להליך חדלות הפירעון, כי הדבר יאפשר פירעון יותר בריא של החובות, ויאפשר מצב נכון יותר, עבור החייב, עבור התא המשפחתי שלו, עבור הסביבה שלו, ועבור היכולת שלו להיות נטל על החברה. כי אם אנחנו לוקחים מישהו שהוא מושך ומושך ומושך, ובסוף הוא מביא את האנשים שלו לפי פחד בצורה הרבה יותר משמעותית, כי הוא משלם להם הרבה פחות, כי הוא רק משך והתגלגל, ולקח כספים מעוד מקום, ומעוד מלווה.
עוד מקורות.
מעוד מקורות. הדבר יכול לייצר נזק גדול בצורה משמעותית לאנשים הקיימים. ולכן אני חושב שהתשובה לשאלתך היא לא חד משמעית. מה זאת אומרת? אני חושב שאדם צריך לדעת להתמודד, אבל צריך להסתכל על הליכי חדלות הפירעון ולהבין מתי הם נכונים כלכלית, ולא סתם ניתן לעשות בהם שימוש. מי שעושה בהם שימוש, זה כנראה אין ברירה וצריך להשתמש בהם. אבל אני לא רוצה חלילה להגיד לאדם, תעשה כל שביכולך, אל תגיע לבית המשפט, כי אז אני גם אגיד לו, לך תיקח כסף בשוק האפור, חס וחלילה. אני לא רוצה להיות במקום הזה. אני חושב שצריך להשתמש בהליכים האלה, במקומות שההליכים האלה נכונים.
אם אני מבין מדבריך, אז גם את אותה תשובה היינו עונים בשישי לאוקטובר. היינו אומרים לאותו חייב דרך האמצע עדיפה, ואולי אפילו עדיפה שבעתיים בתקופות כל כך לא ברורות כמו שאנחנו מצויים כרגע.
אני לא יודע למה אתה קורא דרך האמצע, אבל אני מסכים לגמרי עם מה שאמרת. זאת אומרת, לפני, בשישי באוקטובר הייתי עונה את אותה תשובה, ולצערנו לאחר מה שקרה בשמחת תורה, בשביעי באוקטובר, אני אענה את זה בעשרות מונים, כי יכול להיות שיש אנשים שזה התהליך הנכון עבורם. ואגב, זה גם לא תהליך שהוא יכול להתפס כתהליך אגואיסטי, אתה יודע לעצמך, אתה ממרק את חובותיך. לא בהכרח יכול להיות שנכון למשק שלנו, לא יכול, בטוח שנכון למשק שלנו, במקרים מסוימים, לגרום לאדם לעבור איזה תהליך, לעשות שיקום ולצאת ממנו לחיים חדשים שבהם הוא לא יהיה נטל על החברה. הרשויות לא יצטרכו לשלם לו, הוא יוכל לעבוד ולחלקל את עצמו ואת משפחתו. אדם שנמצא רדוף לאורך שנים משפיע דרמטית גם על
כל הסביבה, אמת.
על כל הסביבה שלו. אנחנו לא רוצים להיות שם, בסוף אנחנו להסתכל על החברה שלנו כמכלול.
אמת, אמת. ובהקשר הזה תדע, חלק מהשאלות שהגיעו אלינו הגיעו מקרובי משפחה. לא הגיעו מהיחיד, כמו שאנחנו קוראים לו, הגיעו מקרובי משפחה שמתייעצים עבורו ואומרים עד כמה בלתי נסבל המצב. מר אנגלמן, אני מודה לך מאוד, החכמתנו, ונקווה שהאופטימיות הזו כלפי היחיד שציינת תהיה גם אופטימיות כלפי הכלל, ונצא לתקופות טובות יותר בעזרת השם. תודה רבה לך.
בעזרת השם, תודה רבה.
אנחנו נצא כעת לפרסומות ונשוב אליכם בהקדם עם נושאים מעניינים ומגוונים. יישארו איתנו.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
מנקים כאן.
כן, הדרן מנקים עדפים ואתם מרוויחים יותר זול מזאפ. לדוגמה, גלקסי A71 128 ג'יגה, מחיר רגיל 1799 שקלים, עכשיו רק ב-1199 שקלים בלבד. גלקסי A03 קור 64 ג'יגה, מחיר רגיל 499 שקלים, עכשיו רק ב-199 שקלים בלבד. השתגענו! החמצת, איבדת, חייגו, כוכבית 3230.
מכרתם נכס בשש השנים האחרונות? שילמתם מס שבח? כנראה שמגיע לכם כסף מהמדינה. משפחת אל חדד מכרה נכס בשנת 2020 ושילמה מס שבח? השבוע קיבלה בחזרה 64,000 שקלים. שימו לב, לא קיבלת, לא שילמת. מיטב פיננסים, כוכבית 6482.
מורים ואנשי חינוך, קחו הפסקה מהבנק שלכם, תעלו כיתה ללאומי ותגלו את ההלוואה שעושה לכולם בית ספר. עד 200,000 שקלים ועד 144 תשלומים. ועכשיו לאט בקצב הכתבה. 200,000 שקלים ו144 תשלומים. פותחים חשבון בילאומי ויכולים ליהנות מעוד מגוון הטבות בפתיחת חשבון. לפרטים אליהם חייגו כוכבית 5522. לאומי, הכי נוח בשירות. אי עמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אישור ההלוואה סכומה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק.
אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם?
זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טריה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי, שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
בחורף הזה לא משאירים אף אחד לרעוד מקור. חסדי נעמי דואגים לקשישים, ניצולי שואה, יתומים ומשפחות במצוקה לאמצעי חימום בסיסיים כדי שיעברו את החורף בשלום. מתקשרים עכשיו ולוקחים חלק במצווה החשובה. 1-800-677-77-77 1-800-677-77-77.
ריביד, למה אתה בלי מצב רוח? מסובך עם הבנקים? הוצאה לפועל? בשביל זה אנחנו כאן, אקזיט.
אקזיט, החברה שתעשה אקזיט לחובות שלך. דווקא עכשיו, לקראת סוף השנה, ניתן להגיע להסדרים בשיעור הצלחה של מעל 80%. נשמע כמו קסם? חייג ותשמע איך. 02-549-0435. 02-549-0435. הטיפול נעשה באמצעות גישור ואינו מהווה ייעוץ משפטי.
בטח עכשיו, רמי לוי שיווק השקמה מתחייבים להישאר בשבילכם סל הקניות הזול במדינה על פי סקרים שפורסמו במאקו, רדיו גלי ישראל, וואלה ואייס. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
הדרן מנקים עדפים ואתם מרוויחים יותר זול מזאפ. כוכבית 3230.
תגידו, כבר יצא לכם לטעום את אוסם צ'יפס החדש? תקשיבו, כזה קריספי לא טעמתי בחיים. אוסם צ'יפס, עכשיו על המדפים.
בדיקה לפני קנייה? המגשימים 8, פתח תקווה.
נועם 2 היברידי, איתכם בכל מצב, בימי חול ושבת, בימי שגרה וגם בימים מורכבים אלה. אנחנו איתכם. ועכשיו מבצע מיוחד. התקדמו לנועם 2 וקבלו בקבוק טרמי יוקרתי שומר קור וחום מבית אפיקים. אפיקים, מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. כפוף התקנון.
מדברים
מהלב. הרב שלמה בחר מזמין אתכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב בנושאי חינוך ואתגרי החיים.
ברגע שהילד מבין שזה תפקיד שלו וזה בחירה שלו וזה אחריות שלו, מכאן ואילך זה כבר לא ענייננו. אי אפשר להשתמש בזה בנוסח של חינוך, כי זה טעות שאנחנו מתאים את עצמנו.
מדברים מהלב, הלילה ב-12, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום לכם ותודה שחזרתם אלינו. אנחנו במעבר אחד מהסוגיה הקודמת שעסקנו, נדבר קצת על הכלל. סוגיה שעלתה בשבועיים האחרונים, ובהתחלה נדמה שמדובר באיזשהו דמיון מפותח של מי שטען, אבל עם הזמן היא הולכת ומתגלגלת. הסוגיה של הגירה, נקרא לזה, או גירוש של תושבי עזה למדינות ערביות אחרות. מדינות צד שלישי, כפי שהם קונו. התפרסם מאמר של רם בן ברק ודני דנון בדבר ההגירה מרצון של תושבי רצועת עזה. המאמר הזה עורר עדים וביקורת, אבל צריך לציין, יוזמות דומות כבר עלו לא פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא רק מהצד הימני הקיצוני, כפי שחלק מחולקי המהלך יגידו. התוכניות לעידוד עזיבת פלסטינים בתגבולות הארץ, בהם היו גם אחת של ראש הממשלה, במסגרתה פנו גם כן באמצעות המוסד, בעבר למצרים, לקטר, לירדן. היו הרבה דיבורים בנושא, ואנחנו היינו רוצים לעשות בזה קצת סדר. נמצא איתנו בעניין הזה חבר הכנסת דני דנון, נציג ישראל באום ויושב ראש הליכוד. שלום לך, אדוני.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. אז ישר לכותרת, מה דעתך בעניין הזה, והאם אנחנו עוד עתידים לעסוק בחוק שהכותרת שלו תהיה חוק עידוד הגירה, או משהו דומה?
לא צריך חוק בשביל העניין הזה, צריך רצון של מדינת ישראל לעודד יציאה ברצון של עזתים שמעוניינים לעזוב את רצועת עזה למדינות שונות בעולם, בעיקר למדינות העולם הערבי, שם יש להם אותה שפה, אותה דת, אותה תרבות, והדבר הזה הוא מתבקש. אני העליתי אותו על סדר היום לפני מספר שבועות, בהתחלה חלקים, כמו שציינת, הרימו גבה, כן. אבל היום יותר ויותר אנשים מבינים את החשיבות של הרעיון הזה. שמענו גם את שר ההגירה הקנדי שכבר הציע לקבל עזתים, ואני חושב שכל מדינה בעולם, בייחוד בעולם הערבי, צריכה לקבל מספר מסוים של עזתים שרוצים לצאת, ובכך להקל על המצוקה ברצועת עזה, דבר שהוא מתבקש. וגם אותם אנשים שייצאו יוכלו ללכת ולעבוד במקומות שונים בעולם, ולשלוח כסף לאותם בני משפחה שישארו. ולכן אני חושב שהצעד הזה הוא הכרחי, הוא חשוב, ומדינת ישראל לא צריכה להתבייש לדבר על כך.
אתה רואה אפילו סיכוי שהדבר, במידה והוא באמת יצבור פופולריות ותעודה, אתה רואה סיכוי שמדינות אירופה יישרו קו עם המהלך? כי הרי בסופו של דבר, הפליטים העזתים לא שונים מפליטי מלחמה בארצות אחרות בעולם. ראינו מה קרה לאירופה עם הפליטים הסורים בעשור האחרון. אתה רואה סיכוי שזה יקבל הסכמה? מהלך כזה?
קודם כל אני חייב לומר לך שבמדינות אירופה, אני דיברתי עם מנהיגים שונים, לא כולם אוהבים את הרעיון, חלקם אומרים יש לנו מספיק מוסלמים שהגיעו אלינו, אבל תראה מה קרה בסוריה, מסוריה יצאו מיליוני פליטים, הגיעו לירדן 1.5 מיליון, לטורקיה 3 מיליון, לאירופה עוד מספר מיליונים, זאת אומרת הם בסוף נקלטו, ולכן אני חושב שצריך להיות ריאלי, אנחנו מדברים פה על מספר הרבה יותר קטן, פחות משמעותי מבחינת כל מדינה. אני חושב שכל מדינה צריכה באמת לקחת חלק בנושא הזה, אבל בעיקר אני פונה למדינות ערב, אתה יודע, שמענו את קטר, את טורקיה, איראן, דואגים לחמאס, דואגים לפלסטינים, אם כל כך דואגים לאחים ולאחיות שלהם, יתכבדו, יפתחו את השערים, ויקלטו מספר של כמה עשרות אלפים, זה לא יקרה להם שום דבר.
זה לא יקרה להם שום דבר, ואולי אדרבה, כשהם יסתכלו בסופו של דבר במבחן הכיס, נקרא לזה, במבחן הכסף, לפי מה שהתפרסם בימים האחרונים, מדובר הרי על עשרות אחוזי הרס ברוב מוחלט מהרצועה. אני חושב שהמיליארדים הרבים שמצטרכו כדי לממן את ההרס הזה, הם ודאי עדיפו להוציא פחות ולקבל אליהם את הפליטים האלה. גם במבחן הזה הדבר יהיה עדיף.
נכון, ובהמשך לשאלתך על מדינות אירופה, אז גם אלו שלא רוצות לקלוט, צריכות לסייע בנושא המימון. כי אני חושב שכל אחד שעוזב את רצועת עזה צריך לקבל תמריץ כספי, גם אלפי דולרים בכיס, שיהיה לו להתחיל את חייו מחדש. וגם המדינה שקולטת אותם צריכה לקבל תמריץ כספי, שיהיה להם אפשרות לייצר מקומות עבודה ולעזור להם בקליטה, לכך צריך סיוע בינלאומי. אז מי שלא רוצה לקלוט את עזתים, לפחות שיסייע בנושא של המימון של זה.
ת, תראה, בסופו של דבר אנחנו עוסקים כאן בתוכנית משפטית, ומנסים גם בדברים הטעונים פוליטית, נקרא לזה, לגעת ברכיב המשפטי. על איזה אמנות ממה שבדקת, או נקרא לזה הסכמים בינלאומיים שיש לנו, אנחנו נדרוך במהלך כזה?
תראה, אני בדבריים, שמת לב, אני מדבר בכל הזמן בהגירה מרצון.
נכון, אתה נזהר מה הנפיצות, כן.
בוודאי, כי כל אלו שמקטרגים ומנסים להכשיל את היוזמה שלי, באים ואומרים שזה טרנספר, שזה אתני קלינזינג, שאנחנו עושים פה רצח עם ומגרשים, הכל שקרים. אני מדגיש, זה רצון דו צדדי, גם של מי שרוצה לעזוב את רצועת עזה, גם של מי שרוצה לקלוט אותם. אז כמו שבכל העולם אנשים עוברים ממקום למקום, בצורה מסודרת, עם ויזה, עם אישורים, כך אנחנו רוצים לאפשר את זה גם לעזתים. אני לא מוטרד משום אמנה ומשום חוק בינלאומי, כי מדובר פה על אנשים שרוצים, ודרך אגב, אנחנו יוצרים להם עתיד הרבה יותר טוב מאשר צפוי להם ברצועת עזה. ולכן אני חושב שהדבר הזה הוא לא עובר על שום אמנה. אם מישהו ירצה לחזור ביום מן הימים, הוא יוכל לחזור. לא בטוח שירצו לחזור, אבל האפשרות תמיד תהיה פתוחה בפניהם.
לא בטוח שירצו ולא בטוח שיהיה לאן. אגב, בהקשר הזה, עד כמה אתה שומע, אני יודע שזה מונח צבוע למדי בכלל להעלות אותו, אבל עד כמה אתה שומע במסדרונות האום או מסדרונות בינלאומיים אחרים את האמירה, אתם העם היהודי, אתם העם המגורש והנרדף, אתם מגרשים אחרים? עד כמה אתה שומע את הטיעון הזה?
תראה, אני שומע את זה מהאויבים שלנו, שמנסים להשוות את מה שקורה ברצועת עזה, למה שקרה ליהודי אירופה, שזו השוואה מופרכת ואסור להסכים לשום שיח שדומה לזה. אבל אני חושב שכאלו שרוצים לפגוע בנו, בהחלט מנסים להעלות את זה כל הזמן לסדר היום. אבל אנחנו אומנים, לצערי הרב לפעמים יותר מדי אומנים, חיילים שלנו משלמים מחיר כבד בגלל הרצון שלהם להימנע מפגיעה בפלסטינים בעזה. אני חושב שאנחנו לא יכולים לאפשר שיח כזה. אנחנו עושים את הכל לפי הדין הבינלאומי.
רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. הייתי שמח שהרעיון הזה היה נמשך על פני התוכנית כולה, כי בהחלט יש נושאים מרתקים לשמוע ממך, אבל כחבר בכיר בוועדת חוץ וביטחון, נניח רגע לסוגיות הפוליטיות בצד, משפטית, בינלאומית, אתה מרגיש שאנחנו עומדים במקום טוב? כי אני חייב לציין, ואני שומע גם את הביקורתיים ביותר שהיו צינים בהתחלה, וחשבו שהלחימה הזאת לא תחזיק מעמד מהלחץ המשפטי הבינלאומי שהיה עלינו. אתה מרגיש שאנחנו במקום טוב?
אנחנו מקום מצוין. אני חושב שאנחנו 3 חודשים כמעט אחרי תחילת המלחמה, ואנשים מבינים שאנחנו מתמודדים מול רוע. אני חושב שהמראות של 7 באוקטובר לעולם לא ישקחו. אנשים יודעים מי הרע פה בסיפור הזה ומי הטוב, ולכן יש לנו גיבוי לראות הביקורת והלחצים. בסופו של דבר אנשים מבינים שאנחנו נלחמים בכוחות שחור, בכוחות הרוע, ולכן יש לנו גיבוי בינלאומי.
אוכל לשאול אותך בנימה אופטימית, מה? איך אתה רואה את התקופה הקרובה?
תראה, אנחנו רחוקים מלסיכום. אנחנו באמצע מהלך, צריך לגבות את צהל, לתת לו את הזמן להמשיך ולהגיע להישגים, יש לו את היכולת, אבל צריך זמן בשביל זה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לתת גיבוי לראשי הצבא להמשיך במלאכה שהם עושים.
נקווה שכך יהיה ושהמלאכה שהם עושים תישא ברכה. חבר הכנסת דני דנון, תודה שהצטרפת אלינו ונאחל לך הצלחה בכל מעשיך. כל טוב. מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה נוספת ומיד נשוב אליכם.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
מנקים כאן.
כן, הדרן מנקים עדפים ואתם מרוויחים יותר זול מזאפ. לדוגמה, גלקסי A71 128 ג'יגה, המחיר רגיל 1799 שקלים, עכשיו רק ב-1199 שקלים בלבד. גלקסי A03 קור 64 ג'יגה, המחיר רגיל 499 שקלים, עכשיו רק ב-199 שקלים בלבד. השתגענו! החמצת, איבדת, חייגו, כוכבית 3230.
ההילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים, הגרלת ענק על 250,000 שקלים. רוכשים כרטיס ומקבלים במתנה את ארנק הברכה בברכתו של מרן ראש הישיבה הרב מאיר מזוז שליטה. האזינו לדברי קודשו של הגאון הרב צמח שליטה.
עשרות שנים תמיד הייתי במינוס בבנק, ביקשתי את ארנק הברכה תמורת כרטיס הגרלה שקניתי, זו התוצאה, המינוס נעלם.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-750-51-52.
בזכות רבנו מצליח.
סוף שנה במחסני חשמל, מחשב נייד עסקי טאץ' אסוס ב-990 שקלים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
ידעתם שמשרד החקלאות מקצה לחקלאים 20 מיליון שקלים לשינוי ייעוד של מבנים חקלאיים, ושמשרד האוצר נותן מענקים לעסקים ולעצמאים מכל רחבי הארץ?
וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה? כל המידע למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים, עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל מידע לציבור ממשרדי הממשלה ותקבלו את כל המידע על מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה. יחד ננצח.
היי, כאן חנוך דאום. חברים, התגעגעתי. בתקופה האחרונה אני בשטח, רואה איזה עם מדהים יש לנו. כולם מתחת לאלונקה. כאילו, ספציפית לא אני, יש לי פטור, שפשפת, מילדות. לא משנה, אני באמת משתדל לשמח גם אתכם. יש בשירבית מחירים מסמכים מאוד בביטוח הדירה.
חברים, בואו. ביטוח דירה רק בשירבית.
נסו אותנו. קדימה עם חיוך.
כוכבית 2003, שירבית.
היא בית הראל, חברה לביטוח.
נועם 2, בר מים היברידי. כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
סוף שנה במחסני חשמל. מיקסר ומעבד מזון קיצ'נאיד ב-1,390 שקלים.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
איך אומרים באנגלית חורף בריא? ברוקס ברדרס. איך? ברוקס ברדרס. קולקציית חורף להשיג עכשיו בסניפים. 3 חולצות מחופטרות ב-600 שקלים בלבד. חורף בריא בברוקס ברדרס. להשיג ברשת מידות טובות. ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בני ברק וברשת בגיר. מהפריטים המשתתפים במבצע, כפוף לתקנון. ברוקס ברדרס. ישראל לובשת אמריקה.
אדרן מנקים עדפים ואתם מרוויחים. יותר זול מזאפ. כוכבית 32-30.
אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראלים. איך זה אצלכם?
זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טריה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי, שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
תמיד חלמתם על קליניקה משלכם. בעקבות המלחמה יש עלייה חדה של פונים לייעוץ. מכון ארנברג ללימודי תעודה פותח במבצע מיוחד קורסי ייעוץ ניסויים ו-NLP. זה הזמן לרכוש מקצוע שהוא פרנסה ושליחות. המטופלים שלכם מחכים מעבר לדלת. הקורסים בברכת גדולי ישראל. התקשרו כעת 077-9577-771. מקומות אחרונים לסמסטר הקרוב.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
תודה ששבתם אלינו. נמצא איתנו כעת עורך דין רן כהן רוכברגר, אלוף משנה במילואים, לשעבר הסנגור הצבאי הראשי. שלום לך, אדוני.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. ככה, היינו רוצים במהירות לגעת בכמה סוגיות משפטיות צבאיות במובהק, וזה תחום התמחותך. סוגיה שהרבה מאיתנו נחשפו אליה, והיא השעיית הלוחמים שקרזו באותו מסגד, קריאות שמה ישראל, ישר בכל הפורומים למיניהם, ברשתות החברתיות. המצדדים צעקו לאן נעלם חופש הביטוי, ואלו שכנגדם ידועה דעתם, תרחיב לנו ברשותך את העירייה.
כן, למעשה מדובר בפעולות, במעשים שהם נתונים לבחינה מעמיקה ורחבה של מפקדים. שיקול הדעת של המפקדים בהקשרים הפיקודיים הוא רחב ביותר, והם אלה שמתווים למעשה את גבולות המותר והאסור בהתבטאויות מצד חיילים. אנחנו כולנו יודעים שחופש הביטוי או הזכות לביטוי מצד חיילים שמשרתים מוגבל בהגדרה. כך גם חיילים לא יכולים למשל להתבטא בתקשורת ללא אישור דובר צה"ל ומגבלות נוספות שנובעות מהשירות, ולכן צריך להשקיף על כל הגבלה כזו בהינתן האינטרסים הצבאיים וההיתר מצד המפקדים. ולכן במובן הזה, כאשר מפקדים מפעילים את סמכותם ומאירים או שוללים את האפשרות להתבטא מצד חיילים בהקשרים מסוימים, זה שיקול דעתם הרחב. והם בוודאי שוקלים שיקולים רחבים של גם לגיטימציה וגם נראות, שיקולים רחבים, לאו דווקא מבצעים.
השיקולים הרחבים האלה מקבלים משקל יתר ביחס לאם הם היו משקלים במשפט החוקתי הרגיל, נקרא לו?
אז כיוון שממילא ומלכתחילה החיילים שמשרתים ושנמצאים בפעילות, זכויותיהם מוגבלות כך גם לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שקובע ומקבע את הזכויות, את זכויות היסוד, גם שם יש אמירה שביחס לכוחות הביטחון, הבחינה היא שונה, היא אחרת, אם הזכרת פה את המשפט החוקתי, וניתן להגביל את הזכויות של המשרתים, אם יש לזה תכלית, תכלית שעומדת בפני עצמה, במידה רחבה יותר מאשר של אזרח מן השורה, ובמובן הזה אפשר להבין שיש תכליות נוספות שהמפקדים רואים לנגד עיניהם, במובן של המותר והאסור לחיילים שמשרתים, וזה בא לידי ביטוי לא רק בהיבטים של חופש ביטוי, אלא גם חופש תנועה ופעילות כזו ואחרת שמותר לחיילים לעשות או אסור להם לעשות.
דבר שמקשה מאוד בסופו של דבר, נקרא לזה על החיילים האלה במקרה, כי אם הדבר הוא סובייקטיבי ונתון לשיקול דעתו של מפקד, לא נוכל גם להקיש ממקרים אחרים. אחת הטענות שאלו שלא ראינו התנהלות נוקשה כזאת כלפי קריאות שאינן במקום מהצד השני. אז אתה אומר, יכול לבוא מפקד ולהגיד, בגזרה הזו, במצב המלחמתי הנתון בו היינו, בעיניי, קריאות שמה ישראל במסגד סיכנו או הפריעו לפעילות כוחותינו.
יכול לראה שהמפקדים צריכים ונכון יעשו אם יבחנו את המצב, ואני חושב שהמפקדים מחוברים לשטח, אבל שיבחנו את המצב שבו חיילים נמצאים, שירות ארוכה כל כך בפעילות מבצעית מפרכת קשה ומסכנת חיים, ויתאימו את הסנקציות, את ההנחיות למצב, ויעשו גם אישור קו מקדים של המותר והאסור, אבל נראה לי שהמפקדים, ההסתכלות שלהם היא הסתכלות רחבה, כזו שבאה גם להגן על החיילים וגם על הלגיטימציה ועל שעון הפעולה, אורך שעון הפעולה שיש לצבא, ואנחנו יודעים שצהל ומדינת ישראל נתונים לביקורת רחבה מאוד, מצד, גם מצד גורמי חוץ, וגם
והם לוקחים את זה כחלק משיקול הדעת.
גם שאינם רואים את האינטרסים של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להסתכל בהסתכלות רחבה, וכזו שתאפשר לצהל לנצח ולמלא את יעודיו, ואת המטרות העיקריות, הממשיות שלו, ובהקשר הזה, לעשות את מה שצריך לעשות ולהימנע מפעולות שיכולות לפגוע בלחימה.
בהקשר הזה גם כן, בסופו של דבר, של הוראות פתיחה באש בצבא שהן שונות אולי מפעם לפעם, איך אתה רואה את ההתנהלות סביב סוגיית יובל קסטלמן, זכרו לברכה? בהחלט סוגיה נפיצה, היא עדיין בחקירה, דברים התפתחו גם ביחס לצורך לנתח את הגופה אחרי שהיא כבר נקברה. סוגיות לא פשוטות שצפו ועלו, אבל אני רוצה לקשור את זה דווקא למה שדיברנו כעת. אתה רואה איזושהי הסתכלות מחמירה יותר, קשוחה יותר משפטית, בגלל שמדובר בסוגיה צבאית, או הפוך? האם אם הדבר הזה היה קורה למאבטח אזרחי בקניון, ההסתכלות הייתה שונה?
קודם כל אני אפתח ואומר שהאירוע הטרג שבו נהרג, נפל.
אמת, אירוע טרגי לחלוטין.
כן.
גיבור.
זה אירוע, הוא גיבור, הוא חתר למגע, הוא סיכן את עצמו. אתה יודע, ככל שעובר הזמן מתגלים עוד ועוד פרטים. בין היתר, כך שהוא היה בכלל עם הרכב לכיוון אחר.
כיוון אחר, הוא עבר בנתיב. כן.
עבר את קו ההפרדה, למעשה את הבטונדה, ואז רץ כשהוא חשוף וחותר למגע, ובאמת עשה כל שלאל ידו תוך חירוף הנפש כדי לפגוע במחבלים. למרבה הטרגדיה הוא נפל באירוע הזה, שבו צריך לומר, אני מייצג באמת את החייל היורה יחד עם עורך דין שלומית ציפורי.
כן.
גם החייל שאותו אנחנו מייצגים, איש מילואים שהיה בדרכו חזרה לעזה, גם הוא מצידו חירף את נפשו, וגם הוא הסתער יחד עם חייל שלצידו לעבר המפגעים. גם הוא חלילה היה עלול להיפגע. מדובר פה בטרגדיה של טעויות והבנה שגויה, כפי שאנחנו, אפילו מדובר צהל, אנחנו יודעים שכ-20%, למרבה הצער, 20% מהנופלים בלחימה בעזה הם ממה שנקרא אש ידידותית, דוץ, ירי כוחותינו על כוחותינו, ולמרבה הצער אנחנו מתקלים בזה שוב ושוב באירועים מבצעיים עצימים, כשיש את שעון הקרב ואבק הקרב ואי הוודאות והבהילות והפחד והצורך להגיב בשברירי שנייה. לשאלתך לגבי הוראות הפתיחה באש, כללי הפתיחה באש.
כן.
יש כללי פתיחה באש של שגרה, ויש כללים שנוגעים לחירום, ויש כללים שנוגעים ללחימה. כמובן מה שקורה בעזה, אלה הכללים הבסיסיים ביותר, שזו לחימה פעילה.
הכללים בהם שונים, אני מאמין, ועורך דין רוכברגר מסמנים לי כעת, אנחנו צריכים לצערי לסיים, אבל אנחנו נשתדל לחזור אליך בהקשר הזה. החכמת אותנו גם במישור של הירי, גם במישור של סוגיית הלוחמים, ונקווה שנעסוק בסוגיות שלבות יותר בעתיד. אני מודה לך מאוד. בהזדמנות זו, רבותיי, נסיים בפינה הקבועה שלנו, פינת משפטים בפרשה. במשפט אחד, יעקב נפרד מבניו, מהשבטים, ומי שמעיין בפרשה יודע שיש שבטים שלא הוזכרו בהם, והסיבה, כפי שמביאים המפרשים, כדי לא לפגוע באותם שבטים שהתנהלו שלא לדעתו של יעקב. מפה אנחנו יכולים ללמוד שגם ברגעים החשובים ביותר בחייו של אדם, רגעי הפטירה, רגעי צוואה, רגעים בהם הוא נפרד מהעולם ומשאיר את מורשתו, גם שמה, מה שלא נאמר, חשוב לא פחות. אז גם כשאנחנו עוסקים בסוגיות משפטיות, עסקאות, צוואות או סוגיות כלליות, חשוב מאוד מאוד גם מה שלא נאמר. בהזדמנות הזו נרצה להודות לעורכת שלנו המסורה, מיכל יוסקוביץ', להפקה יוסי בן חיים ושלמה פולק על עבודתם המסורה. מאזינים יקרים, אנחנו עורכים עבורכם תכנים נוספים לתוכניות הבאות. נשמח שתשובו אלינו בתוכנית הבאה, עד אז להשתמע ובשורות טובות. כל טוב.
של ישראל, הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. הזכרנו אתמול את הכאב הגדול שאופף את עם ישראל לצערנו בעת מלחמה לא פשוטה, ונהרגים חיילים ומשפחות כואבות, נפצעים חיילים, ואנחנו עומדים בתפילה ובבקשה בפני בורא עולם שאכן יסייע לנו. והבקשה שלנו היא אותה בקשה של דוד המלך בתהילים קלט: הלא משנאיך השם אסנה ובתקוממך את קוטט. המבחן שלנו, המלחמה שלנו, זה כנגד משנאי השם, זה כנגד כאלה שבאים וקוראים בשם אלוהיהם ומבחינתם שלא ייזכר שם ישראל, ובוודאי לא תורת ישראל. המבחן שלנו הוא לזכור שזה משנאיך השם אסנה, שזו אותה נקודה שעליה אנחנו מתבקשים, כפי שכבר הורה דוד או הורה משה רבינו לאותם חיילים שהוא שולח אותם, לתת נקמת השם במדיין. הוא שולח ואומר להם: החלצו מאיתכם אנשים לצבא, צאו, תלכו למלחמה הזאת, כי זו מלחמת השם, כי זו מלחמת קודש, זו מלחמת מצווה. אבל תזכרו שזו מלחמה של לתת את נקמת השם במדיין, להחזיר את כבוד שמיים, להחזיר בחזרה את מצבו של עם ישראל, את מעמדו של עם ישראל למקום הנכון, מעמדו של עם השם, שהוא זה שמורה, הוא זה שמתנהג והוא זה שעושה את דרכו. ואף אחד, גם אם הוא יצעק בשם אלוהיו, יצעק ויגדיל ויגיד אכבר גדול מאוד אלוהיו, אבל יזכור היטב, הקדוש ברוך הוא אשר מלכותו בכל משלה. יש כאן אמירה משמעותית וידיעה ברורה של יציאה לנקמת השם, נקמת השם דווקא, ולא חלילה נקמה אחרת. אנחנו למדים עוד יותר מזה, אנחנו לומדים ויודעים שיש לנו כאן גם הדגשה מיוחדת של המציאות שעם ישראל יוצא כרגע לעשות את הנקמה בגויים, את התוכחות בלאומים, לעשות את הפעולות הנדרשות, ואת כל הדברים הללו לעשות במסירות רבה. עם ישראל צריך היה וימסרו, והיו צריכים להתמסר לדבר הזה. זכינו, גם חיילי ישראל יוצאים והולכים ועושים זאת מתוך אמונה שלמה וידיעה שאת זה הם צריכים לעשות. אז הם צריכים היו להימסר, כי הם לא רצו לצאת, כי שמעו שמיתת משה היא תלויה בדבר, לא רצו ללכת, אבל נמסרו בעל כורחם כדי לעשות את דבר השם. ועם ישראל במסירות רבה ממשיך הלאה למלחמה, ותפילת כולנו בתקוות כולנו שעשיית הדשמיה תמשיך ללוות את כל כלל ישראל, אשר יזכה לישועת השם שתבוא ותהיה כהרף עין ישועה במהרה לעשות נקמה בגויים נקמת השם וישובו בריאים ושלמים לבתיהם.
נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו.
עפולה, בירת העמק של הצפון. ועכשיו, זו ההזדמנות שלכם לרכוש בעיר יחידת קרקע טאבו פרטי במיקום מצוין, ולהנות מהצמיחה הנדלנית הגדולה של העיר. הופקדה תוכנית לבניית 63 אלף יחידות דיור בעיר, וכן הקמה של אלפי שטחי מסחר ומוסדות תורניים. מחיר הקרקע בשלב ב' הינו 119 אלף שקלים בלבד, עם הון עצמי נדרש של 49 אלף שקלים, ומסלולי מימון של הבנקים המובילים על היתרה. לפרטים, ארזים קפיטל, כוכבית 2976, כוכבית 2976. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
היי, כאן טלי שרון, סמנכלית השיווק והמחירות בקבוצת רם הדרת. כדי להצליח, אסור לפספס הזדמנויות. עסקה טובה, סוגרים עכשיו.
בית ענק לכל המשפחה? יש! הכירו את פרויקט הדרת גני הילון באחי שמח. בנייני בוטיק של 4 דיירים בלבד. דירות דופלקס, גן או גג, 6-7 חדרים ומרחבים ענקיים. ועכשיו משלמים 10% בחוזה והיתרה בכניסה. הדרת בגני הילון. כוכבית 80-63.
ששש, מנקים כאן.
כן, הדרן מנקים עדפים ואתם מרוויחים יותר זול מזאפ. לדוגמה, גלקסי A71 128 ג'יגה, מחיר רגיל 1799 שקלים, עכשיו רק ב-1199 שקלים בלבד. גלקסי A03 קור 64 ג'יגה, מחיר רגיל 499 שקלים, עכשיו רק ב-199 שקלים בלבד. השתגענו, החמצת, איבדת, חייגו, כוכבית 3230.
בדיקה לפני קנייה? המגשימים 8, פתח תקווה.
אתה רושם? בי כמו בו, די כמו דרייבר.
בעל רישיון בי או די? תתניע לחברים. חדש, חברים. קבוצת נהגים בני ברקי תוססת עם הוואי משלנו מתגבשת לעבודה מתגמלת ואטרקטיבית בחברה החדשה דרך אגד. שכר שעה הגבוה בענף, הכשרה חינם וגם מלגת קיום, בונוסים מתגמלים ומנהל עבודה מאנש, ואפשרות גם למשרה חלקית. מוזמן לערב חווייתי ומעניין בבני ברק להכיר את חברים ולשמוע פרטים נוספים. חייג עכשיו, כוכבית 3112.
בסינתום, 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 בסינתום בביסחו,
בסינתום בעסוקחו. סינון אתרוג בהשגחת ועדת הרבנים שעל ידי בדץ בני ברק, עכשיו במבצע סוף שנה של לא תרצו לסנן. תשתית ספק וסינון ב-69 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבי 9500, לשלושה חודשים ראשונים כפוף לתקנון.
בסינתום, בסינתום, בסינתום.
תגיד, על השוז דיי שמעת?
איזה שוז דיי ברגל שלך?
נו, המבצע של מיינדשיך, אתה חייב לשמוע. 72 שעות של מבצע מטורף במיינדשיך על כל המותגים בכל הסניפים. 10% הנחה על הזוג הראשון או 50% הנחה על הזוג השני. ניתן לצרף חברים ובני משפחה באותה קנייה.
מיינדשיך, כל המותגים מיינדשיך, כל הדגמים. רשת חנויות לנעלי גברים.
המבצע התקיים בימים שני, שלישי ורביעי, בכפוף לתקנון, לא כולל נעלי סס.
הדרן מנקים עדפים ואתם מרוויחים יותר זול מזאפ. כוכבית 3230.
יש לך כמה דקות?
ספרון ותן בליבנו, בברכת גדולי ישראל. משנה והלכה יומית עם פירוש קצר לצד זוהר יומי, בשפה המובנת לכל אחד מבית מאורות הדף היומי. מתאים לכל זמן ועת, מספר דקות לימוד ביום. לחודש ראשון בחינם, התקשרו. כוכבית 37-64, ותן בליבנו. כוכבית 37-64.
נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת.
האדם, העבודה שלו צריכה להיות לעבד את עצמו יומם ולילה, איך למגר את המידות הרעות שנמצאים בתוכו, לאט לאט לגדול ולחשוב על מידות טובות, להידבק במידות טובות.
שיחת היום, כל ערב בשש, כאן בכל חי.